זהו בחינת תפילין. כי תפילין הם בחינת זיכרון. כמו שכתוב, לזיכרון בין עיניך. ולזיכרון בין עיניך דייקה, כי עיקר הזיכרון הוא תלוי בתיקון העיניים דייקה. כמובן במעשה הנ"ל, שזה העיוור, שהעיוור לגמרי מחי זו דאי אלמה, שלא היה לו שום הסתכלות כלל בזה העולם, עד שזכה שכל העולם לא היה עולה בעיניו אפילו כהרף עין, שזה עיקר תיקון העיניים, זכה לתכלית שלמות הזיכרון שאין שלמות אחריו. כמבואר לאל, שזה העיוור היה זוכר יותר מכולם וכולו, כמו שכתוב שם במעשה הנ"ל. זה צריך להבין, רבנו כותב, הוא אמר, אני לא יודע, ש כל מה שנברא זה לצורך הבחירה, שהאדם יוכל לבחור. אז זה שהנשמה ירדה לעולם הזה הגשמי, אם היא הייתה נשארת בלי המראה הגשמי של הדברים, זאת אומרת, אם אנחנו היינו מסתכלים על המציאות הגשמית, היא הייתה שקופה, והיינו רואים איך שזה בעצם, זה הכל אלוקות. בחוברות של הרב שיק כתוב איך שכל הדומם צומח חי מדבר, הכל עצם עצמיות, חיות אלוקותו התברך. ראיתם פעם את הביטוי הזה? כמעט בכל חובר הזה כתוב. אז אם היינו רואים ככה, אז לא הייתה לנו בחירה. עצם להסתכל, אפילו סתם ככה, אם היינו מלמדים את עצמנו להסתכל נכון, בעצם כשאנחנו מסתכלים על איך אומרים, על שולחן, אנחנו רואים את השולחן, העיניים רואות את השולחן, אבל בעצם מי שרואה זה המוח, לא העיניים. לפני הרבה שנים קראתי פעם בספר שדיבר על טיפול בעיניים, על שיפור הראייה. היה כתוב שם שעשו פעם מחקר, לקחו קבוצה אנשים, הלבישו להם משקפיים כמו פריסקופ. יודעים מה זה פריסקופ? זה שיש בטנק. אבל עשו עוד יותר, עשו משקפיים שאתה לובש אותם, אתה רואה את הכל עם הראש למטה והרגליים למעלה, כל מה שאתה מסתכל. ובשביל הניסיון הם היו צריכים להסתובב ככה עם שבועיים על העיניים עם המשקפיים האלה ולא להוריד אותם, וככה לנסות לתפקד. אחרי שבועיים עם המשקפיים הם התחילו לראות ישר, כי המוח הפך את זה. ואחר כך כשהם הורידו את המשקפיים, אז הם בהתחלה ראו הפוך, ואחרי כמה ימים הם ראו חזרה ישר. זה ברור. אז מזה הם הבינו שהעיניים לא רואות, המוח רואה. עכשיו, איך המוח רואה? המוח נמצא סגור בתוך קופסה חשוכה לגמרי. אוי ואבוי, ניכנס שם קרן אור, לכתוב זיהום, אני יודע מה יקרה לו. כן? זאת אומרת, אז בעצם, מה מגיע למוח? מגיע למוח כל מיני, יש איזה בעין מאחורה, יש נקודה שנקראת הכתם הצהוב. ושם מתרכזים כל הקרניים, והם מעבירים את התמונה לעין, והעין שולחת גירוי למוח, והמוח מתרגם חזרה את הגירוי הזה לתמונה. אם אתה שולח לו את זה הפוך, אז הוא ידע להפוך את זה במשך הזמן. זה פלא נפלא. זאת אומרת שבעצם גם הראייה שאנחנו רואים דבר גשמי, היא לא לגמרי גשמית כמו שילד קטן חושב. יש פה איזה משהו יותר מתוחכם, יותר נפשי, יותר מספיק רק ללמוד את זה בשביל להבין. ובעצם זה לא רק העין, אותו דבר כשאתה נוגע במשהו אתה מרגיש שהוא קשה או רך או קר או חם. אז מי שמרגיש, מה מרגיש כאב? מי מרגיש כאב? הכל פה בפנים. אם איזה נקודה במוח הלכה, אז הבן אדם לא מרגיש כאב, ורק הידיים מעבירות את ה... כאילו, יש איזו מערכת שמעבירה את ה... ושם זה... הרי הדבר שכואב לא נגע שם, הוא נגע פה. זאת אומרת שבעצם כל המציאות, כל מה שאנחנו רואים ושומעים ומרגישים ומתפעלים, רואים שקיעות יפות ורואים כל מיני... בקיצר, איך כתוב בקהלת? אבל אבלים הכל הבל, גם אהבתם, גם קינתם, גם שנאתם כבר עבדה. זה כאילו, זה הכל, הכל, איך אומרים, אנחנו תלויים במאמרו של מי שאמר והיה העולם. בן אדם לא יכול לחיות ככה. הוא חייב לחיות בתוך, אבל צריך לדעת, האמת, האמת שזה, זה לא, זה לא, גם, גם מצד המציאות הגשמית, זאת אומרת, גם אם אני בגובה העיניים של עולם העשייה, לא למדתי בחיים שלי אף פעם שהקדוש ברוך הוא נותן חיות לכל דבר, איך כתוב, ונותן נשמה לעם עליה, רוח להולכים בה. אני לא מכיר כלום, לא למדתי בראשית ברא אלוקים, אני רק למדתי פיזיקה, אני כבר מסתכל אחרת על העולם. כבר העולם לא יכול כל כך, הוא לא יכול לשגע אותי. כן, זה אפילו, יכול להגיע אפילו למדרגה כזאת שבן אדם יוכל יותר בקלות לעמוד בניסיון אם הוא יעשה את החשבון הזה. רק בדרך כלל כשמגיע הניסיון אז לא עושים חשבונות. אבל זה יכול להיות, זאת אומרת, בתור מקיף כמו שאומרים, בתור מרחוק זה יכול לעזור. כי זה לא כזה כצעקתה, זה לא כזה נורא, גם כשבן אדם רעב וגם כשהוא עייף וגם שזה, זה הכל כאילו בסדר, אוקיי. זה הכל, יש, זה הכל, בקיצר אנחנו בתוך סרט, זה האמת. עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא הוריד נשמה, חלק אלוקה, נשמות חלקי אלוקות, הקדוש ברוך הוא הוריד אותנו לתוך עולם שהוא סרט, ולא גילה לנו שהוא סרט. מורידים אותנו לתוך מקום שאנחנו בתוך סרט, וכולם יכולים להישבע שבועת אמת שהסרט הזאת היא לא סרט, הוא אמיתי עד הסוף. למה השם עשה את זה? מה השם רוצה מאיתנו? למה הוא עשה? אנחנו לא יכולים לדעת. מה הוא רוצה מאיתנו? הוא רוצה מאיתנו שאנחנו נזכור, זה מה שהוא רוצה. הוא רוצה שניקח אל תוך הסרט הזה את הזיכרון של האמת, של דע מאין באת, לאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, וממילא ושזה לא יבלבל אותי מהזיכרון. וכסיוע הקדוש ברוך הוא נתן לנו מצווה שנקראת מצוות תפילין. צריך הרבה סייעתא דשמיא על זה. הקדושה של מצוות תפילין נותנת לנו את הכוח לזכור בתוך כל השכחה, ולכן רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן, הוא אומר חם לך. לא.
לא, זה לא חם, מחניק, זה לא חם, זה אוויר לא נעים.
בסדר, אתה יכול לחבות, נו.
משהו מצאת השאלה.
בסדר, לא משנה. אוקיי, אז עם זה גמרנו, אפשר להיות רגוע. טוב. עוד חלק מהסרט, לא נורא. הרבנו אומר ששכחה, נשכחתי כמת מלב, רבינו מביא את הפסוק, שכחה זה מוות, זיכרון זה חיים, ובחינת אדם זה שייך לסקאלה הזאת של חיים וזיכרון, בחינת בהמה זה שייך לסקאלה של שכחה ושל מוות. אבל הבהמה היא חיה, אבל הבהמה לוקחת ברצינות את העולם, וגם הבן אדם, בעיקר רבינו מדבר על הבהמה שבליבו של אדם. אז הבהמה שבלב שלנו מצד הנפש הבהמית, אז אני חי בתוך עולם של שכחה. זה לא סתם שכחה, זה לא שאני יודע ששכחתי, אני חי בעולם של שכחה, אני לא יודע ששכחתי, אני חי בתוך הצגה ואני חושב שזה האמת. ילד קטן, הולכים איתו להצגת בובות, אז הוא חושב שהבובות באמת עושות את כל הזה. אחר כך הולכים איתו מאחורי הקלעים ומראים לו שיש שם, היום כבר אין דברים כאלה, אבל היה מערכת שלמה של חוטים, והבן אדם מזיז חוט, אז פתאום נהיה חושך, ענן מכסה את הירח, ואז קופץ הרוצח מאחורי הסלע והורג את הקורבן. זה, הכל קורה ככה. והילד כשהוא היה שם, ילד, בן אדם מבוגר מבין שיש מישהו שמושך בחוטים. ילד יושב שם, זה נקרא שבהמה זה בחינת שכחה. הוא אפילו לא זוכר שהוא שכח. זה המציאות. זה המציאות. עכשיו, הבטלר העיוור, זה שהוא אמר שהוא נראה עיוור כי כל העולם כולו לא עולה כערף עין, הבטלר הזה הוא זה שזוכר, הוא זה שרבנו אמר עוד דיבור, רבנו אמר העולם מרמה אותנו, אל תיתנו לעולם לרמות אותנו. הבית לרעיבר הוא יהודי שהעולם לא מצליח לרמות אותו. אז זה לא פשוט שהוא עיוור, הוא רואה טוב, הוא יכול לעבור את הכביש בלי עזרה, לעבור מעבר ב... ולחכות שכל הרכבים יעברו, הכל בסדר. אבל הוא לא נותן לעצמו להתבלבל. זה הנקודה. הוא לא מתבלבל, הוא יודע איפה האמת. זה... עכשיו צריך לשתף פעולה עם הדבר הזה, אבל זה הצגה.
כולם יודעים איפה האמת, הם לא זוכרים את זה. כולם יודעים איפה האמת, הם לא זוכרים את זה.
מי לא זוכר את זה? כל היתר. בסדר, אז בשביל זה יש לנו את הבטלר העיוור הזה, שהוא מספר לנו את, הוא מספר לנו את האמת. רדע שבחור זורק, בכל מקום הוא זורק כזה, בטלר עיוור כזה.
ומה שכתוב שהוא נתן בסיפור. את זה במתנה?
מה?
מה שכתוב שהוא נתן את זה במתנה?
עכשיו, הם עבדו קשה כדי לקבל את זה במתנה.
מה הם עשו?
הם הרי... עם הכיסופים שלהם הם המשיכו אותו. סימן שהם היו בעלי מדרגה. עצם זה שהם החזיקו מעמד, היה להם היסטוריה מאוד קשה. והם הצליחו להחזיק מעמד ולהגיע עד, למשל, כל הסיפור שם.
אז רגע, אז הבנו שהעיניים זה כלי, זה לא, הוא לא מפרש את המציאות, המוח מפרש את המציאות. אז למה הוא כותב זיכרון בין עיניך? למה הוא...
הזיכרון מפקיע את זה שלא תלך אחרי העיניים. שתלך אחרי הזיכרון. מצד העיניים, מצד זה שהעיניים מלובשות בגשמיות, אז שמשון הלך אחרי עיניו, ככה זה תמיד, תמיד, לא תטור אחרי עיניכם. אז זאת אומרת, אחרי עיניכם זה כאילו ה... זה ההסתכלות שהעין רואה.
אבל יש משהו שמשחד את העין לפני ככה.
זה לא, העין לא יכולה לראות אחרת. העין היא גשמית, היא מגיבה לאור. והיא רואה ככה, אם זה מה שהיא משדרת למוח וזה מה שהמוח קולט וזה הכל. עכשיו, וכל זה, זה החיצוניות, זה כמו החיצוניות. אם בן אדם לא מתבלבל מהחיצוניות, הוא זוכר את הפנימיות, אז זוכר שיש כאן סיפור אחר לגמרי. וכמו, אם ניקח למשל דוגמה, דוגמה יותר קלה להבנה. כך, כשאתם מספרים, אתה לוקח, אתה זוכר את בגדי המלך החדשים. כן, מה זה הסיפור הזה? מה זה הסיפור הזה? מה זה? מה זה? מה זה אומר? כולם בסוף מגיעים למסקנה שהמלך הוא ערום, אבל אף על פי כן המשרתים ממשיכים ללכת אחריו ולסחוב את שובל בגדיו שלא היו ולא נברו. ככה זה נגמר. מה זה אומר? בן אדם מבוגר קורא את הסיפור הזה, הוא רואה איזה מחאה פוליטית, מחאה חברתית, קריאה למרד, קריאה למהפכה, זה משהו. מה ילד קטן קורא? מה הוא מבין? הוא מבין מה שכתוב. זהו. אם הוא קצת יותר חכם, אז הוא אומר, זה לא יכול להיות. אם הוא ילד טיפש, אז הוא מאמין שהיה פעם דבר כזה. אנחנו מסתובבים בעולם כמו הילד הטיפש. החזל אמרו, יש ביטוי בחזל, אוי לעיניים שכך רואות. אז חסידים אמרו, אוי לעיניים שכך רואות. זה לא מצד הדבר שהעיניים רואות, אוי לעיניים שכך רואות, כאילו וואי איזה אסון ראיתי. אבוי לעיניים שיכולות לראות משהו שלא בא מאת השם. לא ככה צריך לראות. אז זה, וזה, זה, זה, זה העבודה של הבטלר העיוור. ואת זה הוא נותן להם במתנה. הכוח לזה בעבודת היום יום שלנו מגיע מהתפילין. מה כתוב בשולחן ערוך על הכוונה של התפילין? שיעבוד המוח, שיעבוד הלב. זאת אומרת, זה לשעבד את ההסתכלות ואת התפיסת עולם. זהו, להבין שיש כאן משהו פנימי. זה אותו כוח של הבטלר העיוור. רק אצלו זה היה בתכלית, בשלמות. ואצלנו זה ככה ככה, זה כאילו... אנחנו מנסים ללכת לקראת זה. נמצא עיקר החיסרון תלוי בעיניים. בעיניים לא מתוקנות, כאילו.
זיכרון.
כן. עיקר הזיכרון תלוי בעיניים. החיסרון הוא עם העיניים לא מתוקנות. לכן מבואר בתורה, ואם מקץ זיכרון, שעיקר הזיכרון תלוי בעיניים, אין שם. הוא מביא שם הפסוק, הוא לזיכרון בין עיניך. עיין שם, כי תפילין הבחינת מוכין דגדלות, וזה בעצם הסוד של מוכין דגדלות. זה, מה ההבדל בין מוחין לגדלות למוחין לקטנות? כשאומרים על בן אדם שהוא איך קוראים לזה היום בעברית שלנו, קטנוניות. בן אדם נמצא בקטנוניות, הוא אכפת לו כל, הוא פידנט, אכפת לו כל דבר, כל זה, הוא מוכין לקטנות, הוא בקפידות, כל דבר מעניין אותו, כאילו, כל דבר תופס אותו, וכשזה תופס אותו הוא לא יכול להשתחרר מזה, זה כאילו, יש איזה כוח מבחוץ שפועל עליו, תופס אותו ואומר לו, הנה, עכשיו רע לך. זה מוכין לקטנות. תפילין זה מוכין לגדלות, זה ללמוד להסתכל אחרת על העולם.
שצריך להיות, זה אמור להיות כל הזמן, לא? ההסתכלות
זה אמור להיות בשני שלבים, זה אמור להיות כל הזמן, זה אמור להיות בכמה דקות ביום, כל אחד כמה שיכול בצורה מרוכזת, ובמשך היום צריך לזכור את הזיכרון. כן, אבל אי אפשר כל הזמן להסתכל ככה, זה לא שייך. אדם לא יכול להיות כל הזמן...
אבל במשך היום שבן אדם תרוד...
במשך היום כשבן אדם תרוד זה צריך להיות, זה צריך להיות כל כך זמין, שאם הוא יראה משהו הפוך שתילק לו נורה אדומה. זה כמו ששואלים אותי איפה אתה גר, אני יודע להגיד את הכתובת. אני לא חושב על זה, דקה לפני זה לא חשבתי על זה. כל דבר שבן אדם נזכר, הוא שולף מהזיכרון. מה המספר טלפון שלך? אתה יכול להגיד. אתה לא חשבת על זה רגע.
זה משהו גם ברגש. זה משהו ברגש.
אם זה נמצא ברגש, אבל לא באותה אינטנסיביות, כמו שמקומו מתי שאתה מרוכז בזה. זה לא יכול להיות שאתה תהיה כל היום ברגש הזה, אתה לא תוכל לתפקד.
אבל איך נכנסים לרגש?
להגיד שתי מילים זה אפשר כל אחד. לא להגיד שני מילים. בן אדם צריך לקחת לעצמו זמן וליישב דעתו. מכיר את הביטוי יישוב הדעת? זה זמן, זה תהליך שלוקח זמן. כמה זמן שזה לוקח, זה לוקח. לפעמים זה לוקח הרבה פעמים, עד שהוא הרבה פעמים מיישב את דעתו, עד שבסוף נופל איזה אסימון קטן כזה, קטן, קטן, קטן. שרוב רובו חור. אין בה הרבה מתכת. אבל זה משהו, עם אסימון, אפשר להתחבר. אתה מבין? ואחר כך, אחרי שהוא מתחבר, אז גם כן, זה לא כל היום. אבל צריך הרבה סבלנות בשביל זה. בדרך כלל התחלה של יישוב הדעת, התחלה, התחלה, התחלה של כל ההתחלות, רבנו אומר שהתחלה של כל ההתחלות זה לתת צדקה. ולתת צדקה זאת אומרת שהבן אדם זז טיפה הצידה מהמרכז, הוא לא חושב שהוא מרכז העולם. הוא קודם כל הוא אומר, אני מאמין באמונה שלמה שכל העולם נברא כדי שאני אתקן אותו, אבל הוא לא נברא בשבילי, הוא נברא למען שמו יתברך. זה דבר ראשון, אני לא המרכז. הדבר השני זה עד פתח לו, כל הפתחים זה עם שאלות. שאינו יודע לשאול, עד פתח לו. מי שכן יודע לשאול, צריך לשאול שאלות. אם אדם יודע לשאול את עצמו את השאלות הנכונות, אז הוא יכול להגיע.
למה צדקה זה התחלה של הכל?
כי בצדקה בן אדם מבין שיש עוד אנשים שצריכים לחיות. הוא לא, הוא מזיז את האצבע מהעין. אתה מכיר את המשל הזה? שאצבע קטנה יכולה להסתיר את כל העולם. אז הוא יכול לראות גם את הקדוש ברוך הוא. כל זמן שהוא תפוס עם עצמו, אז אין לו סיכוי. זהו בחינת... כי הזיכרון הוא בחינת דעת ומוכין כמורה בתורה דרשו השם. זהו בחינת תפילין של ראש ושל יד, שיש בשניהם שמונה פרשיות, אותם ארבע פרשיות פעמיים, ארבעה בשל ראש וארבעה בשל יד, כנגד השמונה זקנים קדושים הנ"ל שהם בעלי הזיכרון, שכל אחד זוכר, בעצם יש שם השמונה זקנים בסיפורי מעשיות, זה שמונה דרגות בזיכרון. אחד זוכר את הרגע של הלידה, אז לכל הפחות ממה הוא ניצל? זה שזוכר את הרגע של הלידה, מאיזה טעות הוא ניצל? מאיזה חלק בסרט הוא לא משתף פעולה? כי הוא יודע שהוא לא קדמון והוא לא נצחי. כן? הוא כתב פעם על זה מאמר, פרופסור ברנובר, מי ששמע את שמו, הוא כתב פעם מאמר שהוא מתאר שם, זה משל, הוא מתאר בית יתומים ש שגדלים שם נערים בני 15 שלא זוכרים לא אבא ולא אמא, והם אף פעם לא ראו אבא ואמא, והם בספרי הלימוד שהם לומדים, אז הם רואים שיש אבות ויש ילדים, יש בנים ויש כל זה. הם עושים פעם אספה גדולה בהפסקת צהריים, בהפסקה הגדולה עושים אספה גדולה, והם מתחילים לצעוק ולהתווכח ולהגיד אין דבר כזה, אנחנו לא ראינו אף פעם דבר כזה שאישה יולדת ילד, אין הורים, אין דבר כזה, אתה ראית פעם? הם עושים אספה כללית ומחליטים שאין הורים בעולם כלל. זהו, זה המאמר שלו. כמובן הוא צוחק על כל הגישה הזאת שאומרת שמה שלא ראית בעיניים לא קיים. אבל על כל פנים, מה יוצא מזה? מה אנחנו מבינים? שברגע שהוא זוכר שהוא נולד, אז הוא בחוויה בלתי אמצעית, לא צריך לספר לו. הוא יודע שיש לו נקודת התחלה, הוא לא תמיד היה. אז מקטע אחד הוא כאילו, מדרגה אחת הוא תיקן. אחר כך הוא זוכר, השני זוכר איך שהוא ישב בעיבור ולימדו אותו את כל התורה כולה. וזה היה הרבה יותר חכם שעכשיו. אז הוא גם נפטר מהגאווה. אחר כך הוא גם זוכר את הרגע של ההתאברות, אז הוא גם יודע שהוא הגיע מטיפה סרוכה, דם עין באת. אחר כך יש עוד אחד שזוכר את הטיפה של האב, איך שהייתה כלולה במוחין, שזה כבר כמעט רוחני, זה כבר לגמרי, זה פוטנציאל כזה. אז הוא רואה שהיה הרבה יותר גבוה בהתחלה. מכל צד, אחר כך הוא זוכר את הנפש, אחר כך את הרוח, אחר כך את הנשמה, ואחרון זוכר את הלא כלום. מה זה נקרא לזכור את הלא כלום? הוא זוכר שהשורש שלו מגיע ממקום שאי אפשר להגדיר אותו, אי אפשר לתאר אותו. אז כל פעם הוא יחסית למה שהוא נזכר, הוא רואה שהמקום שהוא עכשיו זה לא חזות הכל, זה לא הכל. כאילו, הוא מקבל פרספקטיבה, הוא מגיע ממקום מאוד גבוה, הוא התלבש דרך דבר מאוד נמוך, והכל היה כדי לשלוח אותו למקום שיש את הסרט הגדול הזה. אבל הוא כבר לא מתייחס יותר לדבר הזה כאילו שזה הכל וזה ההתחלה וזה כאילו, אין מציאות אחרת. אז כי זה השמונה דרגות האלה, זה כנגד זה יש את השמונה דרגות בתפילין. כי ידוע בכוונות שהתפילין של ראש הם מבחינת דחורה, או תפילין של יד הם מבחינת נוקבה. וכלליות התפילין הם מבחינת מוחין דעיבור בית דגדלות. כתוב כאן הלשון למטה, אני מקווה מאוד. לא, לא הכל כתוב. כתוב רק חלק. יש לך את זה בהערה ד', זה צריך אותו דבר. אין עוד, הספר שלך הוא בלי ההערות האלה. שתפילין של ראש הם מבחינת זעיר אנפין, הכלול משש ספירות חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, שהוא מבחינת זכר, ותפילין של יד הם מבחינת ספירת המלכות, שהיא מבחינת נקבה, וכלליות התפילין הם מבחינת המוחין שמקבלים זעיר אנפין והמלכות, כשהם בבחינת עיבור במאי ספירת הבינה, עיין שם בעריכות, אבל יש פעמיים עיבור, יש עיבור שממנו נולד היניקה, היונק, התינוק. אחר כך הוא עולה עוד פעם בבחינת עיבור ואז הוא מקבל מוחין לגדלות. ועל זה מרמז התפילין. עכשיו אם נדבר על זה בשפת בני אדם, כל הביטויים הקבליים האלה, אז יש לנו כמו שיש אור וכלי, אם ניקח למשל דוגמה, זה קצת ארוך, אבל אין ברירה, צריך לפעמים להסביר עד הסוף. בן אדם כותב, אז הוא לא יכול לכתוב רק עם היד שלו. הוא צריך לקחת עיפרון ביד. העיפרון זה הכלי. אם הוא ייקח במקום עיפרון, הוא ייקח סכין גילוח, ויעביר על הנייר בדיוק את אותם ציורים, אז הנייר יחתך. במקום להיכתב, זה יחתך. זאת אומרת שהכלי קובע את האופי של הפעולה. אבל מצד שני, הכלי לבד יכול רק לשכב בשקט על השולחן. הוא לא לעשות שום דבר. אין לה כלי כוח לפעול. והיד עצמה היא סך הכל גם כן רק כלי. כי גם יד של אדם מת לא יכולה לפעול. האור האמיתי זה האור של הנפש, שהוא פועל דרך היד. יש לו יד גשמית, אז הוא יכול לפעול בספקטרום כזה של מכאן עד כאן, לא יותר מזה. אם היה פועל אותו כוח, הכוח התנועה שבנפש, הכוח שמפעיל את היד, הוא גם יכול להניע דברים אחרים. ואז הוא לא משתמש ביד, הוא משתמש אולי בדיבור שלו, או במבט, או בכל מיני דברים כאלה, ואז הוא, אז יש לו ספקטרום יותר רחב, אחר על כל פנים. ותמיד כל הדברים האלה זה תמיד אור שמתלבש בתוך כלי. עכשיו, כל זה נברא ככה בעולם שלנו, בגלל שבעולם העליון זה כך. בעולם העליון יש, בכל ספירה יש אור ויש כלי. ובאופן כללי, הספירות העליונות יותר, מדובר על שבע הספירות התחתונות, שכנגד שבעת ימי השבוע, שהם השורש של העולם, השורש הישיר של העולם. יש שורש לעולם גם יותר גבוה. אבל השורש הישיר של העולם, זכור רחמך וחסדך כי מעולם המה, אז זה המידות והמלכות. המידות והמלכות זה כמו אור וכלי. לאור הוא קורא בזוהר בשם דוחרה, ולכלי הוא קורא בשם נוקבה. והמלכות זה כמו כלי, כי המלכות מתרגמת את כל האורות ואת כל העניינים הגבוהים שיש למעלה, בצורה כזאת שזה יכול לרדת לעולמות הנמוכים יותר. וכמו שמשהו כמו שבזיווג של זכר ונקבה, אז בבטן של האמא נוצר הוולד כדי שיהיה ממנו מציאות ממשית. אז אותו דבר למעלה בעולם העליון, אז זה צריך להיות בבטן הנוקבה כדי שכל העולם ייווצר שם, ואחר כך הוא נולד איכשהו הרבה יותר נמוך, עם מציאות יותר קרובה לגשמיות. וככה זה מעולם לעולם, תמיד המלכות בכל עולם זה הנוקבה. כאן הוא מדבר על עולמות עליונים, אבל גם בעולמות יותר נמוכים, אז המלכות, הנוקבה, זה הכלי. וכשדבר ראשון, כשנוצר כאן הוא עולה עוד יותר גבוה, הוא אומר בעצם גם במוחין יש גם כן אור וכלי. האור וכלי במוחין זה וריאציה יותר גבוהה, זה החוכמה והבינה, זה גם אור וכלי, זה גם אבא ואמא, הם נקראים אבא ואמא בקבלה. ואז ער אנפין והמלכות נקראים בן ובת, הם נולדים, האור והכלי בדרגה הנמוכה נולדים האור והכלי בדרגה הגבוהה יותר, הם נקראים בן ובת, וכשהם נולדים אז הם מבחינת מוחין דייניקה. זאת אומרת, כמו ילד שרק עכשיו נולד, אין לו עוד, מה העניין שלו? העניין שלו זה לגדול, לתפוס מרחב, לתפוס מקום בעולם. הוא צריך לנוק ולגדול. אחר כך הוא יכול להתחיל לקבל, בהתחלה הוא, לפני שהוא נולד, הוא במוחין דייבור, הוא לגמרי קטן. אחר כך הוא מוכינת מוכין דייניקה, אחר כך הוא יכול לקבל מוכין דגדלות. מוכין דגדלות מקבלים ילד שנולד, מתי הוא מקבל מוכין דגדלות? בגיל 13, בגיל 20, יש כל מיני שלבים, יש גם שלבים הלכתיים. כל מדרגה, יש לפעמים שבין היניקה לגדלות, או בין גדלות לגדלות יותר גבוהה, צריך להיכנס עוד פעם בעיבור. זה כמו ירידה צורך עלייה, כמו שירדנו למצרים והשתעבדנו כדי שנוכל לזכות לקבל את התורה. ובאמת בליל הסדר מתגלה מוחין דגדלות, לפני מוחין דגדלות, לפני מוחין דקטנות, אחרי זה בספירת העומר מתחיל מוחין דקטנות. אבל זה ירידה צורך עלייה כדי לזכות לשבועות למתן תורה. יש עניין כזה, אני לא בקיא בזה, אני לא יודע להסביר את זה, אבל יש עניין כזה. עכשיו בתפילין מרומז העניין הזה של הגדלות השני, הגדלות שמגיע אחרי שכבר היה גדלות, ועכשיו מגיעים לגדלות עוד יותר גבוהה. זאת אומרת שהתפילין באמת יכולים לקשר אותנו לא סתם לזיכרון שהוא מעבר למציאות של העולם הזה, אלא יכול לקשר אותנו לזיכרון שהוא מעבר למציאות של כל העולמות כולם. כי איפה שמתחיל עולמות, אז כבר זה אומר עולם זה לשון העלם. איך שמתחיל, והעלם זה מילה אחרת למילה שכחה. זה אותו דבר. אם נעלם ממני, איפה שמתי משהו, מה זה אומר? שכחתי. העלמה ושכחה זה אותו דבר. ועם הסוד של התפילין, עכשיו אריזל מסביר את הסוד של התפילין, זאת אומרת, זה האפשרות לחבר אותנו למקום שהוא למעלה, למעלה מכל העלמות של כל העולמות. אבל העולמות לא מתבטלים אם מניחים תפילין. עכשיו פה צריך להבין, יש כאן איזה נקודה. תמיד יש את ההפתעה. תמיד, בכל דבר. יש כאן, מה ההפתעה? ההפתעה היא שאחרי שאנחנו מתחברים לזיכרון הזה של למעלה מכל העולמות, אנחנו ממשיכים לראות את העולמות בדיוק כמו יהודי ש... איך אומר הבטלר העיוור? אתם חושבים שאני עיוור? אני לא עיוור. אני רואה בדיוק כמוכם. אני רואה את השמיים, אני רואה את הארץ, אני רואה את כל הדברים הגשמיים. אני מחובר לזיכרון של למעלה מכל העולמות, אבל אני רואה את העולמות. רק העולמות לא מסתירים עליי. זה דומה לכמו יהודי שפתר חידה. שאלו אותו חידה, הוא הצליח לפתור אותה. עכשיו הוא שומע עוד פעם את החידה, הוא מגיע לקבוצה אחרת, והמנחה שואל עוד פעם את אותה חידה. עכשיו הוא צוחק על זה. את החידה הוא שומע, זה לא שהוא לא שומע את החידה. הוא יכול להסביר את החידה ולא לגלות את הפתרון, וכולם ישברו את הראש, והוא יישב בצד ויגחך. עליו, אצלו החידה היא לא חידה. אז זה לא אומר שהוא לא יודע את החידה, הוא יודע את החידה. העולם שלנו בנוי כמו חידה. העבודה שלנו זה לפתור את החידה. ואחרי שפותרים את החידה, ממשיכים לראות אותה. החידה לא מתבטלת. ומי שלא הצליח לפתור אותה, הוא חי בתוך החידה. זה לא סתירה. וכמו שרבנו אמר, שיכולים לשבת שני יהודים בגן עדן, לאחד יהיה את כל השעי עולמות, ולאחד לא יהיה כלום. אז אפילו בגן עדן, יש עוד חידה לפתור. כן? והכוח של התפילין, זה באמת... זה הנחת תפילין, זה לא סתם כאילו Jewish tradition. זה מצווה שאנחנו, מצוות עשה דאורייתא, שאנחנו מתחברים איתה למצווה. ואם מתחברים למצווה, אז מסתכלים על המציאות, בעצם יש את הכוח הזה בכל המצוות. רק בתפילין זה כתוב במפורש לזיכרון בין עיניך. אנחנו אומרים תרי"ג מצוות הכלולות בה. יש נוסחאות כאלה. שאומרים לשם ייחוד, אז אומרים כל תרי"ג מצוות הכלולות בה, כי בעצם בכל מצווה יש את כל המצוות, את הסגולה של כל המצוות. בעצם הסגולה העיקרית של המצווה זה שהשם ציווה אותה. אם השם ציווה אותה, אנחנו בצוותא איתו, זה המצווה, זה מלשון צוותא. אז אנחנו מתחברים להסתכלות שלו. ובהסתכלות שלו אין העלמות, אין שכחה, אבל מצד שני יש עולם, כי הוא רוצה את העולם. וכשאנחנו מגיעים להסתכל על העולם בעיניים שלו, אז אנחנו יכולים, אנחנו כאילו, אז העולם ממלא את התפקיד שלו כלפינו. כל זמן שלא הגענו לזה, אז העולם כאילו, הוא תקוע כמו חידה לא פתורה. אבל מה התפקיד של החידה? תפקיד של החידה זה שאתה תפתור אותה. לא שתישאר חידה.
אבל עד שפותרים את החידה לוקח זמן. ובזמן כן. הזה, סתם, אפילו אני אומר חידה פשוטה,
בזמן הזה...
היהודי הוא חסר סבלנות.
בזמן הזה רצים ליער ואומרים, ריבונו של עולם, תן לי כוחות שאני אחזיק מעמד. זהו, זה מה שעושים בזמן הזה.
אבל
צריך לבנות את התהליך. התהליך הזה, זה לוקח זמן, אבל אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה פשוטה. יש אנשים, רובין מכיר את הדברים האלה, יש אנשים שמטרידה אותם בעיה. ברוב המקרים זה בעיות כלכליות, זה הבעיות הכי מטרידה אותם בעיה, ואז הם לא ישנים בלילה. עכשיו, מה אומרים להם? תשמע חביבי, לפתור את הבעיה הזאת ביום אחד אי אפשר. תחשוב, תעשה לך תוכנית. ותוכנית, כאילו, המטרה זה להגיע לזה, וכדי להגיע לזה אני צריך את זה, וכדי להגיע לזה אני צריך את זה, וכדי להגיע לזה אני צריך את זה, עד... אבל בסוף אתה מוצא איזה דבר קטן, שאת הדבר הקטן הזה אתה יכול לעשות. נכון? פסיעה אחת. אז אתה מחליט שמחר בבוקר אחרי התפילה, הדבר הראשון מה שאתה עושה, אתה עושה את הפסיעה האחת הזאת. ותראה איזה פלא, אחרי זה אתה מיד נרדם. כי מה שמטריד אותך זה לא הבעיה, אתה יודע שאתה לא יכול לפתור את הבעיה. אמרתי אמת. זה לא, אתה לא יכול לפתור את הבעיה. אתה יכול רק לעשות דבר אחד, מה שמטריף אותך זה שאני לא עושה שום דבר. מה, איזה קול אתה שומע במוח כשיש לך בעיה ואתה לא פותר אותה? עבר כל כך הרבה זמן ועוד לא התחלתי. אתה מכיר את המחשבות האלה? זהו. אז אם הבן אדם לוקח על עצמו תוכנית מסודרת והוא כן מתחיל, באותו רגע הוא נרגע. כי הוא יודע, הוא יודע שהוא לא יכול לעשות הכל בבת אחת. אז בעבודת השם זה בדיוק אותו דבר. כתוב בתורה, כתוב מעט מעט אגרשנו מפניך. לא תוכל קלותו מהר פן תרבה עליך חיית השדה. אז לחלק את זה לאיך אוכלים אבטיח, אתה זוכר? לא מביס אחד. אישה אבטיח חותכים חתיכות קטנות, כל פעם לוקחים חתיכה. אז ככה זה, כל דבר גדול שרוצים להגיע. אז ברגע שמחלקים את זה, אז אפשר להתחיל תהליך. בינתיים צריך להתפלל הרבה שנחזיק מעמד. אני אראה את זה עוד פעם. ידוע בכוונות שתפילין של ראש מבחינת דחורה, תפילין של יד מבחינת נוקבה, זאת אומרת, התפילין של ראש זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להזכיר לנו. התפילין של יד זה הכלי שמתרגם את הזיכרון הזה אל הממדים שלנו.
אבל זה הכוונה בפרשות, לא? הפרשות רואה את דוחה ונוקבה. הפרשות
הם אותם פרשיות, נכון. רק יש את ארבע פרשיות שמכוונות למוח וארבע פרשיות שמכוונות ללב. נכון. אז אתה לחץ צהלות כפתור, מה אני אעשה לך?
כי זה מה מבדיל ביניהם? זה מה שמבדיל בין ראש ליד, חוץ מהצורה וה...
תראה, אנחנו רגילים תמיד לחשוב שההבדל בין הראש ללב זה שהראש הוא רגוע כזה, הוא מתמטי והוא זה, והלב הוא עם אנרגיות קופצני. אבל זה רק סימני היכר, זה לא ההבדל האמיתי. האופי האמיתי שהמוח יכול לקלוט איזושהי מציאות אובייקטיבית. הלב הוא סובייקטיבי. יופי, עכשיו כשמעבירים משהו מהמוח ללב זה חייב לעבור דרך תרגום ממשהו אובייקטיבי למשהו סובייקטיבי. אם זה לא יעבור דרך תרגום כזה, אז זה לא יגיע ללב, זה יישאר רק בתיאוריה. התרגום זה הדיבור, זה המלכות. בשביל זה בן אדם צריך ללמוד בדיבור ולחשוב בדיבור, כשהוא מדבר והוא מקשיב לעצמו אפילו בשקט, כל שכן אם הוא שומע, אם השמיעה שומעת, אז זה מעורר את הלב. זה המלכות שנמצאת בין המוחים לבין הלב, לבין הזה. עכשיו, אם אנחנו אומרים שבפרשיות כתוב, בכולם כתוב זיכרון, אז הפרשיות שמניחים על המוח, זה כמו שאומרים, זה השיעור בהשקפה. והפרשיות שמניחים כנגד הלב, על הזרוע, ועל זרוע שמאל, זה מראה על שבכוח המצווה הזאת אנחנו צריכים לתרגם את ההשגה שגם הלב יבין אותה. וזה כל הכוח, אז זה נקרא הדחורה וזה נקרא הנוקבה. זה מה שאמרנו קודם, דרך הנוקבה נולד ולד שהוא כבר שייך לעולם יותר נמוך, לעולם יותר מציאותי. זה כמו הלב. וכלליות התפילין מבחינת מוחין דיבור שני דגדלות. זה כמו, בשביל זה הפרשיות של התפילין מדברים על יציאת מצרים. זה כמו להיכנס למצרים, בני ישראל שנכנסו למצרים היו במוחין, הם היו בני יעקב, 70 נפש, הם היו במוחין דגדלות בטוח. הם נכנסו לקטנות שבקטנות ויצאו משם. והם היו צריכים להיכנס לקטנות, על ידי זה הם הגיעו לגדלות יותר, שפת אמת מקשה. מה עושים עסק מציאת מצרים? השם מכניס אותנו, השם מוציא אותנו. לא היה מכניס אותנו, לא היה צריך להוציא אותנו. מה מגיע לו תודה? ככה הוא מקשה, ממש ככה. זה עזה גדולה להקשות, אבל הוא אומר, מזה מבינים, הקושייה הזאת לבד מבינים, שאם לא היינו נכנסים למצרים, לא היינו יכולים לעלות למדרגה שהגענו אחרי שיצאנו ממצרים. הנה עובדה, יצאנו, קיבלנו תורה. בלי מצרים לא היינו יכולים לקבל תורה. אז יש בחינה כזאת גם ברוחניות, גם בעולמות עליונים, בטח שבעבודת האדם, דיברנו על זה, הוא מדבר על הזיכרון גם בהלכות קודמות, שלפעמים בן אדם מרגיש שהוא לא מבין. קורה שבן אדם פותח ספר הוא מרגיש שהוא לא מבין כלום. אז החדשות טובות, הוא יכול ללכת לרקוד. כי אם הוא מגיע לזה שהוא לא מבין, סימן שהוא מתחיל להתקדם. ההתקדמות עוברת דרך מקום של, זה כמו ריקבון הגרעין בארץ. דרך מקום של שלילה, של היעדר. עכשיו הולכת להיוולד אצלו הבנה הרבה יותר עמוקה, אז כאילו ההבנה הקודמת לא מספקת אותו, אז הוא מרגיש שהוא לא מבין. לא מבין שהוא שכח משהו, או שהוא נהיה מטומטם.
איפה ההיעדר הזה בין הראש ליד של התפילין? איפה המקום הזה?
המקום הזה זה הדלת שלה של ראש.
איפה, כן.
מאחורי הראש, זה בחינת אחוריים. זה כתוב בהמשך, איזה, אולי לא בהלכה הזאת, אז זה כתוב איזה הלכה זה? יכול להיות שכתוב בהלכה הזאת. כן. זה הדלת, זה האות הראשונה של המילה דוד. דוד זה מרכבה למלכות. המלכות של המוחין שמאירה למוחין של המידות. אז יש בעצם שלוש בחינות בתפילין. השל ראש, והקשר של הדלת והשל יד. ככה הוא מחלק את זה אחר כך. זה בחינת הזקנים הקדושים הנ"ל, שזכו למוחים גדולים כל כך, עד שכל אחד זכה לזכור ולהשיג יותר את ההתחלה, מה שנעשה עמו מקודם בהתחלה. יש 8 דרגות בזיכרון. כל דרגה, לגבי דרגה שלמעלה ממנה, היא עדיין עין ואפס, כאילו מה, איך הוא אומר, זה סיפור ישן, זה גם חוכמה לזכור את זה כאילו. כל מה שהשיג יותר, היה זוכר ומשיג התחלה קדומה יותר ויותר כמבואר לעיל. בעצם לפי התחביר היה צריך להיות כתוב, כל מי שהשיג יותר היה זוכר. אבל הוא רוצה לתת רמז שזה הכל, זה עבודה בנפש. זה לעלות מזקן לזקן, זה שייך לכל אחד מאיתנו, זה לא רק סיפור. אז במקום הוא מחליף את זה, במקום לכתוב מי, הוא כותב מה. והנה הם 8 זקנים הנחלקים לשני פעמים 4, כן, יש 2 פעמים 4 פרשיות של יד ושל ראש. כי 4 זקנים הראשונים שהתפארו תחילה בזיכרון שלהם, כל מה שהיה, כל עניינם היה מה שנעשה עם הולד במאי אמו, מעת יציאת הטיפה עד חתיכת הטבור כשיוצא לאוויר העולם. דיינו שאחד התפאר שזוכר בעת שהוליכו את הגרעין לתא הפרי שהולכת הטיפה, והשני זכר התחלת ריקום הפרי, והשלישי זכר בעת שהיה נר דולק שהם כל ימי העיבור, שנר דלוק על ראשו מלמדים אותו כל התורה כולה. הרביעי שהוא האחרון זכר עיקר גמר הולד שחתיכת טבורו. השעה הזאת חלת בייתו לזה העולם. יש כאן הערה צדדית. אלו 4 נכתבו כאן מלמעלה למטה. בהפך מה שנכתב בספר המעשיות. זה מחמת שהוכרחתי אתה להתחיל מן הרביעי. על כן על פי ראיתת הלשון התהפך הסדר והכוונה אחת. כאן הוא רוצה להראות כאילו את הנמשל מכל סיפור כזה. אז הוא לוקח מהאמצע ויורד כלפי מטה. הוא מראה שיש להם מכנה משותף אחד. המכנה המשותף הזה שהם זוכרים את הפנימיות של העולם, אבל לא את מה שמעבר לעולם. זה ברור, זה כמו נגיד מישהו אמרו לו חידה, הוא הצליח לפתור את החידה, או אמרו לו משל, הוא הצליח למצוא את הנמשל, אבל יכול להיות שהמשל הזה, אומרים אותו, רבנו אמר פעם, שהבעל שם טוב אמר ורטל זה ביטוי ביידיש, זה מין מליצה שבדרך כלל, זה, איך אומרים, מילתא דבדיח אותה, אבל מילתא דבדיח אותה, אם זה לא בדיוק מילתא דבדיח אותה. ורטל זה מין
חוכמה,
זה חוכמה, אז זה מלובש בבדיחה. אז רבנו אמר שהבעל שם טוב פעם אמר בדיחה, אז חייכו בעולם האצילות. את הדיבור הזה גם אי אפשר להבין. מה המשמעות של זה. אבל על כל פנים ככה רבנו אמר. זאת אומרת, יש לפעמים שהבן אדם אומר בדיחה, וזו חוכמה מאוד עמוקה, אבל זו חוכמה של העולם הזה. יש לפעמים שבן אדם אצלו הכל פתוח. אז הוא מדבר על משהו, אתה שומע את הבדיחה. אז זהו, עכשיו כאן הוא אומר, כל הארבעה הזקנים הראשונים, הם כולם היו בטווח של ההשגה של העולם הזה. של, רק בזה כל אחד ראה את הפנימיות. ראה את הגולמי ראו עיניך, הוא ראה איך שהוא לא, הוא לא קדמון, והוא לא נצחי, והוא תלוי במי שהוליד אותו, ובהתחלה הוא היה כלום. ואחר כך שמו אותו במדרגה מאוד גבוהה, לימדו אותו את הכל, והיום כל מה שהוא זוכר, כל מה שהוא יודע זה עין ואפס לגבי מה שלימדו אותו. בקיצור, זה מוריד לו את כל המרכזיות שלו, ואת כל הגאווה, ואת כל הזה, הכל, אבל הכל בתוך, בתוך המציאות של העולם. נמצא שכל אלה ארבעה סיפורים בנפלאות גדולות הבורא יתברך שמו מה שנעשה עם הוולד אצל אמו. ועל כן אלו המוכין והשגות אלו שהשיגו ארבעה זקנים אלו מבחינת מוכין דנוקווה. ומוכין דנוקווה זה השגה של, של המלכות, של העולם, של האימא. שזה גם מדבר בסיפור על לידה ועל אימא. יכול למצוא בכלל משל אחר.
אבל ההולכה זה דוחה, לא? ההולכה של הפתיחה.
זה דוחה. אבל הוא כנראה שהסיפור מתחיל, הזיכרון שלו זה איכשהו כבר אחרי שהוא
בדרך,
יצא
איכשהו בדרך
אחרי שהוא יצא כבר כן. אחר כך יש עוד אחד ש...
שם היד
שהוליכו כן, כן. שהוא מבחינת ארבע פרשיות של כפילין של יד שהם מוכין דנוקווה. זה כנגד השיעבוד הלב, זה כנגד המציאות התחתונה. ואלה הבחינות שסיפרו אלה השכנים הארבעה הם בחינת אור מים רקיע הנאמר בזוהר הקדוש ובכוונות. זה ארבע זקנים, הוא מזכיר כאן רק שלושה בחינות, אז תכף נראה. כי בתחילת יציאת הטיפה, שהוא בחינת זה שסיפר שזוכר בית שהוליכו הגרעין, זה בחינת אור, כי עדיין אין לה שום ציור. ואחר כך בית שהתחיל להתרקם בשעת התחלתו הוא בחינת מים. ואחר כך כשנתאבה הוולד בכל ימי העיבור זה בחינת רקיע. זה שחתכו את הטיבור, את הטבור, זה כבר יותר נמוך. ואז כשנגמר בחינת רקיע, הוא יוצא לאוויר העולם ונולד. וכל זה הוא בחינת תפילין, שהם בחינת עיבור ולידה, שזו בחינת יציאת מצרים, כידוע, כל זה מה שדיברנו קודם.
מה חילוב זה?
עכשיו, הארבע הזקנים הראשונים, זה כבר, עכשיו, אני אומר עוד פעם, שכולם ישמעו, שבוע הבא אני לא אהיה פה. שאף אחד לא ישכח. אבל זה כבר צריך לראות בעוד שבועיים, בלי נדר, את ההמשך. זה התחלה של עניין ארוך.
זה נשמע אותו דבר, שזה אותם זקנים.
כן, אבל עכשיו הוא יתחיל לדבר על עוד ארבע זקנים בקטע הבא. כל מה שהוא דיבר כאן זה על אותם זקנים. כל הזמן הוא מדבר על אותם זקנים. ועכשיו הוא מתחיל, אחרי זה הוא מתחיל לדבר על אלה שזכרו את הנפש והרוח והנשמה, ולמעלה מן השכוח נשמה. זה הוא מדבר בהמשך.
איך זה הולך, נגיד בן אדם, אנחנו לומדים שהכל השם עושה, כן? בן אדם הוא יודע את זה, הוא למד את זה, הוא ראה את זה, אבל בחיים הוא לא מרגיש ככה.
אתה שואל מה שיעקב שאל קודם.
לא, זה לא שהוא שוכח. לא. הוא לא שכח, אבל הוא...
הוא לא שכח, אבל זה לא, זה אצלו נוגע ולא נוגע, זה לא נכנס לו ללב. הוא זוכר את זה, אבל זה לא מדבר אליו. אתה יודע מה, זה כמו אחד שיש לו חוב גדול בבנק, הוא ממשיך לבזבז. הוא עוד לא חטף את המכה. אתה מכיר את זה?
כן, אבל זה לא... הוא עוד לא חטף את הבנק.
כשיקחו לו את הרישיון, אז וואי, עכשיו הוא יודע שמשהו לא בסדר. יש אנשים כאלה, ויש בן אדם שהוא יכול... הוא רואה את המספר, זה כבר אומר לו מה הוא צריך לעשות. על המקום. זה מיד, ויש אחד שלא, זה כאילו זה נשאר, זה עומד באיזשהו מקום, לא נוגע לו. אז זה לא עבודה, בן אדם צריך להשקיע זמן. זה מה שאמרתי לו, זה כן נוגע. בן אדם צריך להשקיע זמן, ביישוב הדעת, הוא צריך לשבת, לחשוב, ואפילו עם כמה דקות כל יום, בסוף זה יתחיל לנגוע לו. אין מה לעשות.
הוא כאילו יתחיל לחיות ככה.
הוא יתחיל לחיות ככה. הוא יתחיל להתפעל מזה. הוא יתחיל לדבר אליו. צריך להתפלל. זה המסקנה. היום היה יורצייט של רב זושה ואני פולי, נכון?
כן.
זכותו תגן עלינו. זו שככה, כמו שמבטאים, מגינת של דלגיה. שין א', מגינת רשם דלגיה. שובר אויבים ומכניע זידים, מגינת רשם דלגיה. זה על פי קבלה, זה צריך לכוון שם שין דלגיה. זה יודע.